אחרי היראה מתפתחת האהבה. כן? דווקא מתוך היראה, דווקא מתוך כך שאני מבין, אני מרגיש שבעצם אני נברא קטן ושפל. דווקא מתוך כך מתחיל להתברר היחס שלי לקדוש ברוך הוא, הקרבה שלי לשם יתברך. כן? זה אהבה. אהבה זה כבר מציאת היחס, כלומר, כן, אחרי שמתבסס בי ההרגשה עד כמה אני פעוט ופחות הערך לעומתו, כן, ככה עכשיו מתבסס היחס שלי כלפיו כגמול עלי אמו, גמול עלייך נפשי. כלומר, אני מתחיל להרגיש את הקרבה אל השם יתברך, אבל איזה מין קרבה זו? זו קרבה של ענף לשורשו, כן? קרבה של ענף לשורש. זו קרבה מאוד מתוקה, מאוד נעימה, אבל בבסיסה של הקרבה הזו יש יראה. אני אף פעם לא שוכח שאני הענף והוא השורש, שהוא הבורא ואני הנברא. אז זה השילוב שבין יראה ואהבה. ותמיד הן צריכות לבוא ביחד. אם יש יראה ולא אהבה, אם היראה היא מתבססת יותר מדי או מתפשטת יותר מדי, זה יכול להוביל בסופו של דבר לחליל לשנאה, כך אומרים חז"ל, או כן, לשנאה. לעולם יהיה האדם ירא וגם יהיה אוהב, דווקא שניהם ביחד. למה? כי אם הוא ירא לבד, סופו שהוא שונא. כי להרגיש כל הזמן ריחוק, ועד כמה בעצם השני הוא מעליי וגדול מני ומשגיח עליי ודורש מני ותובע ממני. בסופו של דבר זה מביא את האדם ללחץ, לשנאה, רצון של לפרוק עול. כן? זה לא בריא, יראה בלבד. קצת מזכיר לנו את מערכת היחסים, לפעמים אפשר לראות בצבא, לפחות אני זוכר בתקופה הצבאית שלי, שהמפקד, הממקף, כן? הממקף זה היה חצי אלוקים, הממן זה כבר היה אלוקים, והממפה זה כבר משהו שבכלל לא קיים, אין הגדרה בשבילו. אבל הממקף עצמו חצי אלוקים. כן? זה הייתה התחושה שלנו. בתקופות ההם, אני מדבר איתכם על שנות ה-70, באמת, הממקף. הממקף הזה היה לנו יראה עצומה ממנו. הלוואי תהיה יראת השם אליכם כיראת בשר ודם. מה זה יראת בשר ודם? הממקף הזה הייתה לנו יראה עצומה ממנו. כל פעם שהיה מגיע, היינו רואים לקצה האוזן שלו, מרחק של קילומטר. היינו מזדעזעים, עצמותינו דלת דן עקשן, היינו נוקשות אחת בשנייה. ממקף, מה זה, מה זה, משהו רציני. ויום אחד, היה לנו מסע, ומסע הזה היה מסע להר חזון, הר מאוד גבוה. כן? היה מסע מאוד מאוד קשה. אני גם לא עבדיכם הנאמן, לא בכושר כל כך גדול, וזה לא איזה מישהו בדיוק, מי יודע מה. והתחלנו לטפס שם למעלה, בשלב מסוים, חצי ההר, כבר הייתי כמעט מפורק. התחלתי להנח ולגנוח מרוב כאב ואיסורים, אז פתאום אני רואה את הממקף, אני מרגיש יד דוחפת אותי מאחור, ככה מהחגור, תופס בחגור ודוחף אותי קדימה. אז אני אומר, וואי, איזה תענוג, איזה עונג, איזה יד, אני אסתכל אחורה, אני אראה למי להגיד תודה רבה. אני מסתכל, רואה את הממקף דוחף אותי, לא פחות ולא יותר. וואי, וואי, דחף אותי הממקף למעלה. עד שישבתי על איזה מין מיינהול כזה, מכסה כזה של ביוב, היה באמצע הר שמה. של הקקל, התיישבתי שם, אמר לי, תנוע קצת, פותח לי את המימייה שלו, לא פחות ולא, פתח לי את המימייה שלו, נותן לי לשתות, וואי, נהייתי בהלם, מוחלט. אז הרגשתי מה זה מיזוג של יראה ואהבה. זה היה משהו מדהים. זה היה, כל מה תיירה ממנו, תיירה, פתאום אתה מרגיש את הקשר. אבל גם כאשר אהבתי אותו, לא היה גס ליבי בו. אני זכרתי עדיין איפה הוא ואיפה אני. הוא הממקף, אני חייל, כן? אז אתה יראה, ומתוך היראה התפתחה אהבה, האהבה הייתה מאוד מתוקה. זה בעצם האדם שהוא מעליך, האדם שאתה, כן, הוא הסמכות העליונה לגביך, בעצם הוא פונה אליך, הוא מקרב אותך, יש לך שפה משותפת, הוא משקיע אותך ממייה עכשיו, שלא. זו תחושה נפשית מאוד מיוחדת, שאני מניח שבשורשה היא שייכת בעצם ליראה ואהבה מנשים מתברך. כלומר, לא ייתכן שתופיע הרגשה כזו ביחס לזולת, אלא אם כן יש לה שורש בקדושה. והשורש בקדושה זה שייך באמת לשילוב שבין השניים. אותו ממקף, לאחר מכן, בסוף הטירונות, יש מה שנקרא שיחה בלא דרגות. אז הוא נכנס לחדר עם כל החיילים, הוריד את הדרגות שלו מהכותפת, ודיבר איתנו שיחה. התחלנו לצחוק, הוא סיפר בדיחה, אנחנו סיפר בדיחה, והוא התפקע מצחוק. לראות הממקף מתפקע מצחוק, זה היה נדיר. פתאום לראות אותו צוחק, וואי, לא האמנתי. אמרתי, מה זה, התגשמות האלוקות? אז מה זה, ממקף צוחק? זה היה בשבילנו חוויה בלתי רגילה, באמת מיוחד. להבדיל בין קודש לחול כמובן, כל זה אני לא אמרתי חס ושלום, חס ושלום. כדי לעשות כבוד בשר ודם, כי כבוד הבורא חלילה, אבל הרעיון הוא שאפשר לראות זה גם בדוגמאות תחתונות יותר, במערכות יחסים שבין בני אדם, זה קיים, ודאי וודאי שזה קיים במערכות יחסים שבין אב ובנו, אפילו זו מצווה מן התורה, כן? להיות יראי מן האב, אבל יחד עם זה אנחנו יודעים שיש גם קשר של קרבה, כן? סוף סוף אנחנו בנים, כן? אנחנו הבנים של פלוני, אלמוני, אני הבן של, כן? אבי, יש בינינו יחסי ראות, יחד עם היראה העצומה, יש גם יחסי ראות, יחסי אהבה. כן, שני המידות האלו, הן מידות שמשלימות את עבודת השם. הוא בחר בשתי המידות האלו. מה הוא אומר לגביהן? שים לב שוב, אם לא נסתכלנו ולא עיינו, מהי היראה האמיתית, כן? ומענפיה. כן, גם מידת היראה, כמו ששב דיברנו עליה קצת, כן? ידיעת ההבדל שבין הבורא לנברא, ידיעת ההשגחה. היראה היא דורשת המון... המון בירור. יש לה יראה פרטים, יש לה יראה כללים. זו מידה שצריכה בירור. פשוט צריכה בירור. יש לה הגדרות. לא כמובן, אי אפשר. כמובן, אי אפשר להגדיר את עצם היראה. עצם היראה זה דבר שמורגש בלב. זה דבר שמורגש בלב, בבינת הלב בלבד. ואין כוח בהיגיון הדיבורי, המילולי, להסביר את המידה הזו. אבל גם בהיגיון דיבורי, יש הרבה מרחבים של למידה שכלית. הרבה ספרים נכתבו על היראה. ספרים עמוקים, רציניים מאוד. כמובן, הספרים האלה לא באים במקום, ולא יכולים לבוא במקום הרגשה הפנימית, זה ודאי. את היראה באמת באמת, לאמיתתה, אפשר להרגיש רק בלב, אבל כל הספרים שנכתבו על היראה, תפקידם זה לעורר את נקודת הלב הפנימית, שרק היא באמת יודעת את היראה, כן? רק היא באמת יודעת את היראה, אבל אחרי המעשים או אחרי הלימודים נמשכים לבבות, סוף סוף. בכל אופן, אין תקווה להגיע ליראה המובחרת, משובחת והמעולה שעליה מדברים, מבלי לימוד. לכן יש חובה להסתכל ולעיין מהי היראה האמיתית ומה ענפיה. אם לא נסתכלנו ולא עיינו מהי היראה האמיתית ומה ענפיה, איך נקנה אותה ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשוקח אותה מליבנו. כלומר, איך נקנה אותה פירוש הדבר, כן? איך למעשה היא תתלבש ברצון. העירה היא קיימת, אבל היא לא מתלבשת ברצון. העירה היא קיימת, אבל היא מתחת לסף ההכרה שלנו. כל דבר שהוא מתחת לסף ההכרה, הוא לא קנוי. יש בנו את הכל, אבל מתחת לסף ההכרה. כלומר, במקום, כן, או ברובד כזה, שהוא מחוץ לטריטוריה של הבחירה החופשית של האדם. הדברים צריכים לעבור תהליך של בחירה חופשית. אנחנו צריכים לבחור בעירה. כדי לבחור ביראה, אנחנו צריכים לעבור תהליך של למידה. אחרי שאנחנו רואים תהליך של למידה, גם ההרגשה הפנימית של היראה, כן, היא מתעוררת ומחיה אותנו. מחיה אותנו. היא לא מתחת לסף ההכרה, אלא היא עולה להכרה. אם כן, אנחנו צריכים להביא את היראה למצב של הכרה, גם הכרה ליבית וגם הכרה שכלית. אבל לפי הסדר שהוא מונה כאן, קודם כל הכרה שכלית, מהי היראה האמיתית ומה ענפיה, שזה כולל את כל מרחבי הלימוד על היראה. ספרי היראה, כן, ספרי היראה עיקריים, צריכים לדעת גם בתוך ארון הספרים היהודי, מדרגות, מדרגות יש, כן, ויש ספרים שהם קודמים לספרים אחרים, כן, זה דבר ידוע. ארון הספרים היהודי הוא לא איזשהו ירבוביה, יש בו מדפים עליונים, מדפים אמצעיים, מדפים תחתונים, והכל כלול בארון הספרים, אבל אנחנו יודעים, כמו שאדם בא ללמוד ספרות המוסר, אז אנחנו רגילים לבוא ולהנחות שבספרות המוסר צריך ללמוד קודם כל 8 פרקים. ואחר 8 פרקים לומדים סייעת אישורים. סייעת אישורים. אחרי זה באים ספרים נוספים. יש אומרים חובת הלבבות, יש אומרים. אבל בכל אופן יש סדר, יש סדר בדברים. אותו דבר בספרי היראה. צריכים לדעת באיזה ספרים לאחוז. קודם לספרים אחרים. מהי היראה האמיתית ומענפיה? איך נקנה אותה? כלומר, בלא הלימוד אי אפשר בעצם לעשות כן, כמו כן לציפור. כן, כן. איך נקנה אותה? זה לעשות לה כן. כן? מה זה כן? כן? לעשות כלי בעצם שהיראה תוכל להיכנות ולהיות מורגשת, כן? ולהיות כוח פעיל, כוח פעיל בחיינו. לא כוח ארטילאי, לא כוח חוץ, לא כוח חוץ אטמוספרי, תודה רבה. לא כוח חוץ אטמוספרי, אלא כוח שהוא פעיל בתוך חיינו. בתוך חיינו ממש. איך נקנה אותה, ואיך נמלט מן ההבל העולמי, המשקח אותה מליבנו. זאת אומרת, שני דברים פה מדובר. א', לרומם את היראה בתוך הנפש, כדי שמידת היראה תתעורר בנו. והרגש האצילי והנפלא הזה, הוא יהיה כוח חי, כוח פועם, כן? חזק, כן? אנחנו צריכים את הלימוד. אבל לא רק זה. אלא לא רק לעורר את היראה שבתוכנו, אנחנו צריכים גם להתמודד עם כל אותם הגירויים, וכל אותם הכוחות החיצוניים, שבעצם, בעצם מפתים אותנו לא להיות יראים. כלומר, איך אתה תהיה ירא השם יתברך, כן? אם לא תלמד ולא תעיין, כאשר תיפגש עם הממקף שלך, הממקף שלך הוא ממש יכול להיקלט בעיניך, כאלוקי. אם לא עוררת את מידת העירה ביחס לבורא, אתה בסכנה. הממקף שלך יכול להתאפס בעיניך כאלוקי. זאת אומרת, זה מה שהוא אומר כאן, איך נקנה אותה ואיך נמלט מן ההבל העולמי. כל אותם השפעות וגירויים ששייכים לעולם הזה, שפוגעים בנקודת היראה, שמחבלים בהרגש היקר הזה של מציאות השם יתברך, של נוכחותו, של השגחתו, כן? של הערצת גדולתו, זה פוגע. יש המון דברים שפוגעים בזה. כן? המון דברים שיכולים לפגוע בזה. כל השתאבדות לכוח חיצוני. וזה לא משנה אם זה אותו ממקף, זה אפילו יכול להיות לכוס קפה הזה. זה לא משנה. רגע שאתה נושם ככה מלא הריאות ואומר, המחיה, אם לא עשית זה בכוונה המתאימה, יכול להיות שזה בעצמו תהיה סיבה כדי להעלים מעיניך את אור השם. כבר לא תהיה ירא את השם עכשיו. כרגע אתה כבר, איך אומרים, אתה כבר עבד של הסוכר, עבד של החוויה, כן? הגסטרונומית הזו. עד כדי כך יכול להיות מצב כזה. אבל אם למדת על העירה, אם ביססת את ההבנה הזו, שיש בורא, כן? הבורא הוא אינסוף, הוא גדול, והוא נערץ, כן? והוא משגיח, והוא פונה אליך, והוא מדבר בתוכך, באפס בלתו. אם אתה מבסס את כל זה, אחרי זה כאשר אתה תיפגש עם העולם הזה, אתה תוכל לרסן את הגירויים, מה שצריך לסלק הצידה, תוכל לסלק הצידה, מה שצריך להיפגש, תוכל להיפגש, אבל אתה תסנן, אתה תברור מתוך ההשפעות את כל מה שנחוץ לך, ובלבד לא לפגוע במידת היראה. אז רואים שבלא הלימוד, אנחנו מפסידים הפסד כפול. גם לא מצליחים לעורר את היראה שבפניהם, וממילא לא יכולים לעמוד מול שטף או שפע הגירויים החיצוניים, שאנחנו פוגשים אותם בחיי היומיום, כן? והם, אותם הגירויים, כן? עשויים לבטל מאיתנו את זיכרון מציאותו יתברך בשכחתו. אם כן, ככל שאנחנו יותר מעלים לתודעה את מציאות השם יתברך, ככה יש סיכוי שבשעת ניסיון אנחנו נזכור את העובדה הזו. אנחנו נזכור את העובדה הזו. ככל שאתה מתאמן יותר, ככה בשעת ניסיון אתה זוכר את המודל, אתה זוכר את התרגיל, אתה לא מתבלבל. למרות שניסיון בשטח, מנסה להעלים ממך את כל מה שלמדת. אבל זה חקוק בך כל כך חזק, שאתה תרפו יום מתרגל, כן? מעצור ראשון, מעצור ראשון, מעצור שני, אתה מטפל וחוזר לקרב. אותו דבר זה גם פה. ככל שציורים הקדושים, ציורי היראה וציורי האהבה, אתה יותר רגיל בהם, בלב ובשכל, בשעת ניסיון הם יעזרו לך. כן? דיוקנו של מי אתה רואה ונוצח. כלומר, איזה דיוקן אתה רואה בשעת ניסיון, כן? איזה דיוקן אתה רואה? מהו הציור הדומיננטי בשעת ניסיון? אבל אם אתה תעבור ליד חלון ראווה, או ליד אדם בעל השפעה, חזק, תקיף, ואתה באותו רגע תתפרק ותימס לחלוטין, ולא תזכור את השם, כן? אז אין מה לעשות. אכלת אותו. כרגע שכחת את השם מברר, והחלפת אותו בבשר בדם. איך נקנה אותה? ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשכח אותה מליבנו? הלא תשכח ותלך, אף על פי שידענו חובתה. כן? תשכח ותלך בלא לימוד, ראינו מה קורה. אם כן, בלא לימוד, כבר אמרנו לזה מקודם, בלא הלימוד, הרי היראה תשכח ותלך. מה זה תשכח ותלך? מה זה תשכח ותלך? לאיזה מצב היא חוזרת? לאיזה מצב היא בעצם יורדת היראה? קראנו לזה מקודם, מתחת לסף ההכרה. זה נקרא תשכח ותלך. כלומר, היראה הולכת ונגנזת. איפה היא נגנזת? במקורה. בנשמה. כלומר, היא הולכת למצב נשמתי, מצב אצילי, שאין לנו השגה בו. כן? בסדר, היא בנשמה. הנשמה כוללת הכל. הגרעין הפנימי הזה כולל הכל, הכל חבוי בו, הכל חבוק בו, הכל מזוג בו, הכל כלול בו. בסדר גמור. אבל אנחנו בעולם הזה. אנחנו צריכים להביא את הדברים ממצב האצילות למצב המלכות. למצב שזה מולך פה. על הלב שלנו זה מולך, על המעשים זה מולך, זה מולך על הסביבה, על ההשפעות הסביבתיות. כן? אבל ברגע שאתה לא לומד, אתה בעצם לא מיילד, נקרא לזה ככה, אתה לא מיילד את היראה. היא פשוט נשארת מתחת לסף ההכרה. והיא לא פועלת את פעולתה בעולם הזה. היא לא פועלת. באופן סגולי היא קיימת אגב. אם זה מנחם מישהו, ויש לזה מקום לנחם אותנו, באופן סגולי זה קיים. בכל זמן שתרצה, אתה יכול להחליט עכשיו להיות חקלאי טוב, ולהתחיל להשקוע את השדה שלך. למרות שהזרע הזה לא זכה למנת מים בשנים האחרונות, אבל אתה יכול להחליט, הוא עומד שמה. יש זרעים שיכולים להמתין בתוך הקרקע מאות שנים. מאות שנים יכולים להמתין בתוך הקרקע. עשרות שנים, עשרות רבות של שנים. והם מחכים לשעת הכושר שלהם. אותו דבר גם זה. קל וחומר, קל וחומר לגבי, כן, הגרעיניות של המידות, זה נמצא בפנים. ברגע שתחליט להתייחס לזה, כן, להפנות את תשומת הלב הלימודית, השכלית, גם ההתנהגותית, כן, אחרי המעשים, שרים ובות, אבל שתחליט להתייחס לתוכן הפנימי הזה, אתה יכול לעורר אותו. אבל אם לא תעשה את זה, זה מה שקורה. כן? הלא תשכח ותלך, אף על פי שידענו חובתה. אנחנו יודעים חובתה. אנחנו יודעים את ערכה של היראה. ותשאל כל אדם ואדם, יראה זה חשוב? ודאי, יראה זה חשוב. יודעים את חובתה. כן? יודעים ולא עושים דבר כדי לעורר אותה. ידענו חובתה, אבל שכחנו. זאת אומרת, שכחה וידיעה באים כאחת. כן? הידיעה היא ידיעה ארטילאית מאוד, ששייכת לאמונות היסוד של האדם. כן? ודאי, שאלו אנשים ברחוב, כך ראיתי בסטטיסטיקה, כמה אנשים? 80%, 70% מאמינים במציאות של השם. יש סטטיסטיקה, יצא לאחרונה, ראיתי כל מיני ממצאים מאוד מעניינים. 80% מאמינים שיש כוח עליון. אז מה? נו, אז מה? האם בגלל זה החיים שלהם משתנים? לא בטוח. כן? 80% זה מספר עצום, כן? זה באמת מספר עצום. אגב, אני הייתי רוצה לדבר עם ה-20% האחרים, כן? כנראה שאחרי איזו חקירה קצת, אנחנו נראה שגם הם מאמינים משהו כזה, רק קוראים לזה משהו אחר. מאמינים בכוח עליה. כן? אז מאמינים שירה זה חשוב. אבל מה אתה עושה בשביל להיות ירא? מה בסדר היום שלך? מה הסדנת האימונים שלך? איך אתה מתרגל את זה? איך אתה קונה את זה? איך אתה עובד על זה? אני רוצה לראות. ככה לא עובדים. לא תשקר ותלך. אבל פי שידענו, חובת, זה ביחס לאהבה. זה ביחס לאהבה, ליראה. האהבה כמו כן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבינו, בכוח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה, שוב, צריך הרבה אמצעים, הרבה אמצעים, כדי שהיא תוכל להיקבע בלבבינו, כל האמצעים המגיעים אותנו לזה, איך נמצאיה בנו? מה אם יבוא הדבקות? וההתלהטות בנפשותינו, עמו יתברך ועם תורתו, אם לא נשאל גדולתו ואל רמותו, אשר יוליד בליבנו הדבקות הזה. אז פה אומר לנו, איך באמת קונים אהבה? איך קונים אהבה? כן, יראה קונים על ידי סוג לימודים מסוים. אותו סוג לימודים, שהוא גורם לנו להרגיש, כמובן, כמו שאמרנו מקודם, את ההבדל ואת הפער העצום שבינינו לבין הבורא. כל אותם הלימודים שמבססים את ידיעת הפער הזה ואת השגחתו ואת רצונו הפונה אלינו ודורש מאיתנו, כן? להשוות רצונו עם רצונו. כל הלימודים האלו, אלו הלימודים, מעוררים את היראה. כן? אם תיקח את הדוגמה של הממקף מקודם, מהם הלימודים? כן? אבל שלא צריך ללמוד הרבה, מספיק לראות את הפרצוף שלו כדי כבר להיות ירא ממנו. אבל מה אם יהיו הלימודים שיתפחו בנו את יראת הממקף? הידיעה איפה הוא ואיפה אנחנו. הם תורכים להגיד לנו את זה. כן? הם תורכים להגיד לנו את זה. הממקף עומד ככה עם ידיים על המותניים ככה. חבר'ה, אני רוצה שתבינו בדיוק מה הולך פה להיות. שימו לי, רבותיי, הגעתם פה לתקופה של טירונות. ומסחיל לספר לנו סיפורים, כן? מה תפקידו, מה תפקידנו, את ההיררכיה, את הסמכויות. ואנחנו כבר מתמלאים פיק ברגיים. אנחנו מבינים בדיוק על מה מדובר. היראה כבר מלטת ליבנו. כן? פחד אלוקים. זהו, גמרנו. אז זה הלימודים צריך ללמוד כדי להגיע למידת היראה של הממקף. כן? משהו מעין זה, כאשר אנחנו מדברים על יראת הבורא, יש לימודים מיוחדים שעניינם זה לטפח את מידת היראה. ויש לימודים אחרים שעניינם זה לטפח את מידת האהבה. מה עם הלימודים שמטפחים את מידת האהבה? מה אומר לנו כאן? ואין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותינו, עמו יתברך ועם תורתו, דבקות והתלהטות, אמו יתברך, זו אהבה. אמרנו שאהבה זה דבקות, נכון? כן? לעומת יראה. מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותינו, אמו יתברך? איך נפשנו תשאף להתחבר לרצונו יתברך, ועם תורתו, שזה גילוי רצונו, מאוד מעניין, שימו לב, איך בנשימה אחת פה הוא אומר, אמו יתברך ועם תורתו. פה אנחנו שומעים שתורתו זה בעצם גילוי רצונו. את נפשי נתתי בכתוב. הוא יתברך ותורתו זה ממש אחד. אמו יתברך ועם תורתו. אם כן, איך נשיג את האהבה, את הדבקות ואת ההתלהטות, אמו יתברך ועם תורתו, אם לא נשאה אל גדולתו ואל רוממותו, אשר יוליד בליבנו הדבקות הזו. כן, גדולתו, מה זה גדולתו? גדולתו זה השגחתו עלינו. ורוממותו זה עוצם הטוב שלו. עוצם הטוב האלוקי, והתפשטות הטוב להיטיב לנו, זה נקרא גדולתו. גדולתו ורוממותו. גדולתו שהוא מתגלה אלינו, משגיח עלינו, ורוממותו מצד עוצם הטוב שלו. אלו הלימודים שמפתחים את האהבה. לעומת הלימודים שפתחים את היראה ואת הדיסטנס, הלימודים האלה אומרים, בעצם ריבונו של עולם רוצה להיטיב לנו. הוא פונה להיטיב לנו. כן? הרחב פיך והמלאו. תתכוננו לקבל את שפעו. זה כבר מצד אהבה. הנתינה, הענקה, הקרבה. ההתלהטות בנפשותינו עמו יתברך. אם כן, רואים שהלימודים שאותם צריך ללמוד כדי לפתח מידת אהבה, זה הלימודים שמתרכזים ומתמקדים בעיקר במה? בגדולתו ורוממותו. כן? זה תחום רחב מאוד של לימודים, אף שהוא נמצא פה תחת כותרת מאוד פשוטה, לכאורה גדולה ורוממות, אבל זה תחום שלם של לימודים, אשר יוליד בליבנו הדבקות הזה. וכאן רואים שתי המידות האלו, צריכים לזכות לתשומת לב מיוחד במינו. כן? אדם צריך לקבוע לימוד, כן? יומיומי אולי אפילו, כן? יומיומי, אפשר לומר, אפילו בלי ספק, כן? יומיומי שבו לא מש משולחנו, כל יום, לא מידת היראה ולא מידת האהבה. צריך לקבוע לימוד על הדבר הזה. כן? להתקדם לאט לאט בשיטתיות, בספר מסוים, לשנן את הדברים, אולי גם להתפלל עליהם, לא אולי בטוח להתפלל עליהם, כמו שאמרנו, להפוך את התורות לתפילות. כל תורה כזו שהוא לומד בתוך הדת, בתוך הספר, הוא צריך להפוך אותה לתפילה, למשאלת לב, לאיזושהי תשוקה פנימית לזכות בה, ריבונו של עולם, אחר שלמדתי על מידת היראה, כך וכך, אני מבקש ומתחנן לפניך שאזכה ליישם את מה שלמדתי, לצייר את הדבר, צייר היטב בליבי, שאזכה שזה יהיה רצוני הקבוע, כן? ולא ימוש זכרה של המידה הזו מליבי, אפילו לרגע אחד, להתפלל לכך. פשוט להתפלל. איך נמצאה בנו? עכשיו אומר ככה, איך תתהר מחשבתנו? כן? לכאורה זה לא שייך לסוגיה שלנו, עכשיו הוא מדבר על תהרת המחשבה, אנחנו מדברים על המידות, מדברים עכשיו על לימוד המידות, על רענון הזיכרון של המידות. מה פתאום מכניס לנו פה את עניין המחשבה? איך תתאר מחשבתנו, אם לא נשתדל לנקותה מן המומין שבנטיל בה, הטבע הגופני? כלומר, זה קשור מאוד למידות, למה? נכון שדיברנו על יראה ואהבה, ואמרנו שכדי להיות, כדי לזכות למידות האלה, הוא צריך ללמוד וללמוד הרבה וללמוד לעומק. אבל כדי שנוכל ללמוד, אנחנו צריכים את כוח המחשבה. זאת אומרת, בלי לתאר את כוח המחשבה, בלי לאמן ולהרגיל את כוח המחשבה שלנו, את השכל שלנו, לא נוכל לרדת לעומק המושגים. אתה בא ללמוד ספר, כן? אתה בא ללמוד ספר, אתה קורא, לא מבין! אתה קורא, כיוון שכבר התאמן זה כוח המצורך ללמוד את העבודה, אתה קורא, אבל אתה לא מבין. למה אתה לא מבין? מה קרה לך? מה, אתה טמבל? למה אתה לא מבין? למה אנחנו לא מצליחים להתעמק בדברים? למה לא מצליחים לחשוף את עומק הדברים? להתבונן? מה קרה פה? מה יש פה? הוא אומר לנו, יש בעיה. צריך לדעת את הדבר הזה. נכון שחזרנו בתשובה. נכון שהגענו ממקום חשוב וקדוש. נכון שפנינו נוכח פני השם. נכון. אבל כשאנחנו באים ללמוד תורה, אנחנו צריכים לדעת שעם כל הרצון הטוב שלנו, עם כל הרצון הטוב שלנו, עם כל הכוונות הטובות שלנו בחזרה בתשובה, אנחנו צריכים לבנות את הכלים של הלימוד, ואחד הכלים של הלימוד זה השכל. ואם שכלו של אדם הוא לא מורגל בהעמקה, הוא לא מורגל בהפשטה, הוא לא מורגל בחוכמת הלימוד. כל המרבה בחקירות הרי זה משובח, איך, למה, כמה, כן? איך מתמודדים עם טקסט? איך מתמודדים עם טקסט? כל זה נובע כתוצאה ממומי המחשבה. זאת אומרת, מחשבתנו, איפה היא שוטטה במשך שנים? כל אחד במקומות שבהם הוא היה, כל אחד בסמטאות שבהם הוא היה. זה לא עובר בשתיקה. זה לא עובר נקי, זה לא עובר חלק הדברים האלו. השכל שלנו, השכל שלנו, הוא קצת נפגע. השכל שלנו, היו שנים שלמות, שהוא בעצם הופקר והוזנח, ובעצם הוא היה, הוא שירת מידות רעות, כל מיני רצונות שליליים, כל מיני אמביציות לא בריאות. איפה היה השכל שלנו? איפה הוא עסק? במה הוא חקר? במה הוא עסק? בהכרח, שהוא היה מוטל קצת בבוץ. והנה, עכשיו שאנחנו באים ללמוד תורה, ואנחנו צריכים ללמוד אותו עם השכל הזה, לא סתם אמר רבי, אם הייתי מתן תורה, הייתי מבקש, כן? שתי פיות, פה אחד לדברי תורה, ופה אחד לדברי חולין. אבל המציאות היא לא כך, עם אותו הפה ואותו השכל, אנחנו עוסקים גם בדברי חולין, וגם בדברי תורה. אז איפה היה שכלנו במשך שנים לגבי שנים? במה הוא עסק? באיזה עולמות הוא היה? פתאום אנחנו באים ללמוד דברי תורה, פתאום אנחנו באים לעסוק בדבר כזה קדוש, דבר כזה פנימי, בדבר כזה עדין, דבר כזה רוחני. יש בעיה. צריכים להרגיל את המחשבה. לכן יש לימוד גמרא. בלימוד גמרא אנחנו לומדים, כן, איך להשתמש במוח, איך לשאול שאלה, איך לתרץ תירוץ. ככה קצת מתחילים להוריד את החלודה מהשכל, קצת לשפשף, ככה. ראיתי איזשהו, אני יודע איך עושים, יש איזה טנקים, טנקים. טנקים גם אחרי, אני חושב כבר איזה 40-50 שנה כבר בזירת הקרב, איזה טנק אמריקאי, הוא נקרא אברהמס אחד. אז זה טנק שכבר היה מלחמת העולם הראשונה. אבל המיתו של דבר, עד היום, את הטכנולוגיות החדשות של הטנקים שלהם, האמריקאים שמים על הטנק הזה, על השלדה שלו. זו שלדה מאוד חזקה, מאוד מאוד חזקה, אין מה להחליף. פשוט את כל הטכנולוגיות מכניסים לתוך הטנק הזה. עושים שיפורים כאלה ואחרים. אבל הטנקים לוקחים טנקים, כן, שממש מאוד, מאוד ישנים. הפלדה שלהם אפילו חלודה כבר נחלדה קצת. מה עושים להם? מכניסים אותם באיזה מין מתקן מיוחד, מתחילים לירות בהם במהירות אדירה, יורים עליהם גרגירים של מתכת. כן? מיליונים, מיליונים גרגירי מתכת, יורים על הפלדה החלודה. והטנק יוצא כולו משויף, כולו כאילו חדש. פלדה כאילו יצא עכשיו בבית היציקה. אז מורידים את השכבה המילימטרית הראשונה, באמצעות הירי הזה, ההפגזה הארטילרית של חתיכות המתכת הזו, משייפים את כל המתכת, ומתחילים להמיס עליו את כל הטכנולוגיה החדישה. אז אני אומר, הגמרא זה משהו כזה. הגמרא זה איזה מין מציאות כזו, איזה מין סדנה כזו, שבו האדם בעצם מלמד את עצמו להשתמש עם השכל מחדש. ממש כמו התעמלות, השרירים חורקים, הכל שם החלוד בפנים. מתחילים להתעמל, קצת מתיחות, קצת עליות מתח, קצת שכבות שמיכה, קצת ריצות, קצת פה, קצת שם, ולאט לאט הדברים מתחילים להתעורר. אותו דבר עם השכל. צריכים לדעת להרגיל את שכלנו לעבוד נכון. על מסילות חדשות, באופן חדש, בעומק חדש. כן? אז זה מה שהוא אומר כאן. נכון שבאמת עיקר המטרה זה לעבוד על המידות, אבל כדי לעבוד על המידות צריך לעיין. וכדי לעיין צריך כוח מחשבה. אז אם לא תטפל במחשבה שלך, אם לא תשחיז את הסכין הזו, מה יהיה? כן? הייתה תקופה שבתנועת המוסר, תנועת המוסר היא מיסודו של רבי ישראל מסלנט. רבי ישראל מסלנט, למעשה רבו, כן? בהשראת רבו, רבי זונדל מסלנט, רבי ישראל, שהיה תלמידו, התחיל לעורר את תורת המוסר מחדש. וזה נקרא תנועת המוסר. ואז, רבי ישראל מסלנט עצמו, אגב, היה בקי גדול בכל חדרי התורה, גם בנסתר, גם בנגלה, בכל. אם הוא היה רוצה להיות, היה יכול להיות אחד מגאוני עולם, לא פחות משגעת אריה, ולא פחות מגדולי עולם אחרים. אבל הוא הקדיש את עצמו, את כל כולו, לפיתוח, כן? התחום המוסרי. להעמיד תלמידים, שיוכלו באמת לעסוק בזה. הוא עסק בזה. ובזה הוא התפרסם בעיקר. ומעניין שבישיבות שהוא פתח, הוא היה מדריך ללמוד גמרא, אבל ללמוד גמרא היה סדר לימוד בגמרא בפלפול בלבד. כלומר, זה לא היה אליבא דהלכתא. כלומר, מטרת הלימוד לא הייתה כדי להסיק הלכה, אלא מטרת הלימוד היה כדי להשחיז את השכל. ואז שמעו על זה כמה וכמה גדולי עולם באירופה, על צורת הלימוד הזה בישיבות המוסר, והם באו בטענות. התחילו לכתוב מכתבים לרבי ישראל מסלן, טענו טענות כנגדו, איך ייתכן שאתה מנהיג צורת לימוד כזו לפלפול באלמה, לחידוד באלמה, אמרו חכמים שלימוד צריך להיות דווקא ליבא דהלכתא, לחתור למיצוי הדין ולהלכה, איך אפשר לעשות פלפולים אשר לא יצא שום פרי מהם, ראינו כבר, תקפו אותו בצורה מאוד חזקה, אבל מה, רבי ישראל מסלן הוא לא סתם איזשהו, הוא אדם גדול בתורה, הוא יודע את כל מה שהם יודעים, ואז הוא שלח להם מכתב וכתב באחד המכתבים שלו, אני חושב שראיתי את המכתב הזה או שראיתי ציטוט ממנו. הוא כותב להם באחד המכתבים, זה מופיע בתנועת המוסר של דוב סדן, של סודן. כן, מופיע שם, בפרק שמוקדש לרבי ישראל סלן. ואז הוא כותב להם מכתב, אומר לי, רבותיי, תראו, את כל מה שאתם אומרים לי, אני יודע. וגם אני חרד על הדבר הזה. ובוודאי ובוודאי שעיקר לימוד הגמרא צריך להיות עליבא דהלכתא. אבל שלומדים מוסר, כדי שנוכל לעשות חשבון נפש אמיתי, להעמיק בתורת הנפש, אנחנו צריכים להשחיז את הסכין, את המחשבה. ואנחנו משחיזים את השכל באמצעות לימוד הגמרא, כדי שנוכל אחרי זה לעשות חשבון נפש עמוק ורציני. זהו, אנחנו מנהיגים סדר אחד של לימוד גמרא, כדי שנוכל לתקן את המחשבה. זה הכל. והמטרה היא סוף סוף כדי לעשות חשבון נפש. כדי שנזכה למידות יותר טובות, יותר מתוקנות. לאחר מכן נחה דעתם של החכמים האלו, ולא חזרו להציק לו עוד עם מכתבים, נגמר הסיפור. הוא הסביר להם את העניין, קיבלו את ההסברה שלו, נגמר הסיפור. אז זה, ואנחנו רואים את זה גם פה. איך תתאר מחשבתנו, אם לא נשתדל לנקותה מן המומין שמטיל בהטבע הגופני? כן. אז תיקון המומין של המחשבה, כמו שאמרנו, זה גם על ידי תרגול של לימוד גמרא. תיקון המומין זה גם על ידי פעולות של ריסון הטבע הגופני. ככל שאדם יותר מרסן, כן? מרסן את הטבע הגופני שלו, המחשבה נטהרת מאליה. זאת אומרת, יש טהרת המחשבה שנעשית ממילא על ידי סור מירה, ויש על ידי קום עשה. היינו להשחיז את המחשבה עצמה בלימוד גמרא. שני אופנים כנראה מרכזיים. אחד זה סור מירה, על ידי זה המחשבה ממילא כבר תלך ותתאר מעצמה. והאופן השני, יותר אקטיבי, זה בפעילות מחשבתית עמוקה ורצינית, כן? להשחיז את השכל, כן? על ידי אחד הדרכים, כמו שראינו, פלפול וכן הלאה. כן. הטבע גופני זה כל מיני רצונות נמוכים, כל מיני תאוות לב, כן? אם זה אסתטיות, או סביב העניינים של, של, של מאכל, ומשתה, וביגוד, וכל... זה שייך לכל התוואים, לכל הרצונות הנמוכים, הפרטיים של האדם.
לא חוזים מותק מחיים מנעים.
מה זה?
לא חוזים מותק מחיים מנעים, כי הרמב"ם אמר שצורות נאות, ומרחיבים את זה.
זה ודאי. אבל פה מדובר על הטבע הגופני. הטבע הגופני הנמוך. הטבע הגופני הנמוך, אדם מחפש הנאה. מחפש את הערב ולא את המועיל. מחפש את הטעם הטוב. לא מחפש את התועלת, מחפש את הטעם. מחפש את העונג המיידי. לא מסתכל קדימה, לא רואה את הנולד. זה נקרא הטבע הגופני יותר. טבע גופני. קבל את התענוג. עם עצמו. מרש עם עצמו. זה נקרא טבע גופני. טבע גופני הזה הוא פוגם את השכל הכללי. הוא מקצץ את הכנפיים של השכל. השכל הוא כבר לא כללי. השכל לא מסוגל לחשוב מעבר לעצמי. המון, יש אנשים חכמים מאוד, שלא נבין. יש אנשים מאוד חכמים. אבל מה הם חושבים? כל המחשבה שלהם זה על עצמם. למה הם חושבים לעצמם רק? כיוון שהטבע הגופני עושה את שלו. לא הצליחו להתרומם על הטבע הגופני, לא הצליחו לזכך אותו, לא הצליחו לצאת למרחב של החשיבה הכללית. כן? אז השכל שלהם מאוד רציני ועמוק, אבל כל התחבולות שהשכל עושה, סוף סוף זה כדי להפיק רצונות פרטיים. להגדיל את כבודו, כדי שהוא ירוויח יותר, כדי שהוא יהיה במרכז וכן הלאה.
מצד המחשבה, מה זה משנה?
מאוד משנה. אנחנו לא מדברים פה על איזשהו... לא מדברים פה על, על יכולת מחשבתית חיצונית. לא מדברים על יכולת חיצונית של מחשבה. על איזה גאון חיצוני כזה. אנחנו צריכים שיהיה גם גאון וגם חסיד, כן? שהגאונות המחשבתית שלו היא תתבטא, וזה שהוא מסוגל לחשוב מחשבות עמוקות וכלליות, מחשבות אידיאליסטיות, כן? המחשבה מובילה אותו תמיד לצד הפנימי של החיים. אז זה מדובר, לא איזה גאון אדיר שכל המחשבות שלו זה רק כל הזמן מזימות, כן? איך להיות במרכז. לא על זה מדובר. והטבע הגופני פוגם ביכולת הזו של השכל.
לא יכול להתרומם.
כן? שהטבע הגופני שולט כל הזמן... כן? הוא מחתים אותו, מזהם אותו את השכל. והשכל לא מסוגל להתרומם בצורת חשיבה כזו, מה שנקרא שכל של תורה.
כמו פילוסופים
שאומרים, הדבר הזה מגמרי. נכון. כן, נכון. הם עלו על כך שבאמת הטבע הגופני מעכב.
אז הם צמו. מה?
הם עלו על זה שהטבע הגופני מעכב, לכן באמת הם צמו, עשו פעולות של הסתפקות במועד, כן, הסתפקות במועד, על ידי זה שחררו את השכל האנושי, אבל הבעיה אצלם הייתה אחרת. כי אצלם השכל האנושי לא ינק מצלם אלוקים שבהם. הם לא האמינו במציאות השם והשגחתו. וכיוון שלא האמינו בהשגחת השם במציאות השם והשגחתו, לכן השכל לא יכול היה להיכנס למרחב הזה, בדיוק, הכללי. לכן הוא נשאר בעולם המושגים האנושי. גם של המידות, כן?
אתם לא
השתחררו בכל זאת. לא, לא כך כותב בעלי שיעור, כן? הוא אומר את זה מפורש, על ההבדל שבין הפילוסופיה לבין התורה. הוא אומר שהפילוסופים לא הצליחו להשתחרר למעשה מהממד הפרטי שלהם, גם שהם דיברו על מידות.
אז הוא לא אומר לנו כן. פה להסתכל, הוא אומר לנו פשוט, אני בזה אמרנו שצריך לתרום גם את זה לדרך השם.
תראה, לפעמים בשביל לתקן את הטבע הגופני, לפעמים כדי להשתלט על הטבע הגופני, זה לא מן הנמנע שיהיה צורך לעשות פעולות של ריסון, כן? של פרישות, כן? לכן גם זיית ישרים, יש באמת חלק נכבד, יש פרק שלם על הפרישות, כמו כל מידה אחרת, וכנראה שבלי פרישות אי אפשר לרסן את הטבע הגופני, לפחות לא בהתחלה. השאלה מה היקף הפרישות? כל אחד עם היקף הפרישות שלו. זה לא איזה פרוש, אני יודע מה, לא מצפים איתם שנהיה פרושים כמו שהיו פעם, כן? אלה פרוש, נבדל מחברת בני אדם, וגר במקומות, אני יודע, רחוקים, ומסתובב בסמרטוטי, אני יודע מה, ואוכל אפר. לא מדובר על זה היום. אבל בלי פרישות בכלל, גם היום אי אפשר. ודאי שצריך פרישות. אגב, גם אנחנו פרושים. כשאדם יושב פה בישיבה ולומד, קשה לו מאוד. לפעמים הוא נמצא פה שבוע, שבועיים שלוש, יש כאלה שלא נסיעים ביתה של ארבעה שבועות. קשה להם לנסוע הביתה. קשה מאוד לא לנסוע. כן? אבל לכל זאת הם כופים את עצמם להיות פה עוד פעם, עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, כדי להשיג את האיכות. כן? את האיכות של לימוד. יותר להשתקע, יותר להתבונן, יותר להתמודד. כן? זוכר בהתחלה הייתי חוזר כל שבוע לקיבוץ. כל שבוע הייתי חוזר לקיבוץ. מה הרגשתי? אני חוזר לקיבוץ, אני מאבד את מה שאני מקבל פה שבוע ימים. מה כל זה שווה? מסתכל על צרון עקוב. עובד פה שבוע, מתעמל בכל כוחי, מגיע יום חמישי, עולה לאוטובוס, שעה שלוש אחר הצהריים, נוסע לקיבוץ, מגיע לפתח הקיבוץ, והכל יורד. מה זה יוצא? שום דבר. אמרתי, נשאר שבועיים. שארתי שבועיים, אבל מה השבועיים? כבר לי קשה. ביום רביעי כבר הייתי מתחיל לחשב על האוטובוס. כן? הייתי אומר, טוב, נשאר בכל זאת. כן? עד הערב. הייתי הולך שיעור של רב צוקרמן, אחרי שהוא רוצה, רב צוקרמן, ברוך השם, כבר אין אוטובוסים. אז אני צריך לחכות יום חמישי בבוקר. אז יום חמישי בבוקר, זהו, כבר נסעתי. ככה זה היה? חודש, חודשיים ראשונים? אבל עוד פעם ראיתי, שבועיים. גם כן לא הולך. שלושה שבועות, ארבעה שבועות. בסופו של דבר, באמת, הביקורים, תוכנית הביקורים הייתה בהתאם למטרות שהצבתי לי בהם. אבל הרגשתי זה היטב, אתה מבין? אז שים לב דברים אלה. אז זה פרישות, זה בעצם הפרישות. בכלל, כל החיים שלנו מתנהלים על ציר, על ציר, על ציר הפרישות בהרבה דברים. אפילו אדם שפרנס את בני ביתו, אתה יודע איזה פרוש הוא? הוא הולך לעבוד 12 שעות ביום, אתה יודע איזה פרישות זה? אתה יודע מה זה אדם שמכניע את עצמו לעסוק בעבודה 12 שעות על חשבון דברים שהוא היה רוצה לעשות, על חשבון של רצונות טבעיים אחרים. אין לך פרישות גדולה מזה. שלא לדבר על חיילים ביחידות מובחרות, שם בכלל זה פרושים שבפרושים. החיים מתנהלים על ציר הפרישות בהרבה הרבה תחומים.
אנחנו לא מרגישים את זה.
אנחנו לא מרגישים את זה. כי זה חוק כל כך פשוט בחיים, אתה מבין, שאיש לא מערער עליו. אתה מבין? מה? אז אם אתה לא מרגיש פרוש לך בעיה, חביב, אתה צריך להרגיש שאתה משלם הכי יקר. אתה צריך להרגיש שברגע שתראה, אם אתה, תראה, אני אגיד לך דבר כזה. אם אתה יושב ולומד תורה ואתה לא מרגיש פרוש, סימן שאתה לא לומד תורה ברצינות. אתה צריך, כשאתה לומד תורה, להרגיש שזה קשה. קשה להיכנס לעומק הזה. קשה להבין את כוונתו. צריך לפתוח איזה ספר. עכשיו ללכת לספרייה ולהביא איזה ספר ולפתוח אותו בעמוד מסוים ולעשות השוואה בין זה לבין זה. אתה צריך להרגיש שאתה משלם פה איזה מחיר. אם אתה קורא סבבה ככה וזה, כן, אתה מרגיש שזה אפילו נעים, זה לא רציני. עכשיו, אני לא אומר שאין מקום לפעמים לנעימות בלימוד. אבל אם אתה לא מרגיש את חותם הפרישות בלימוד, לא רק בלימוד, גם בן אדם לחברו, אם אתה לא מרגיש שאתה מקיס דם במערכת היחסים שלך עם החבר בחדר, כן, מקיס דם, יש לך בעיה. יש לך בעיה, סימן שאתה בונה על המחנה המשותף הנמוך ביותר, או אתה לא מתמודד. אתה צריך להרגיש, אתה משלם מחיר. אחרת זה לא עובד. אחרת זה שלום עליך נפשי, הכל בקלות, באורך סלולה, ילך, בלי דאגות. לא טוב. בכל דבר ודבר שאתה עוסק, ודאי וודאי בדברים שברוכניות, אבל לא רק, אפילו בפרנסת הבית. כן? נכון, יש אנשים שאצלם הפרנסה היא ברווח או בקלות, כן? לא חושב, אני אפילו לא יודע לפתוח את התלוש של המשכורת. אני מביא את זה לאשתי כמו שזה, היא פותחת את זה, כן, למרות שהיום אפשר לפתוח כזה בקלות. אפילו לא פותח את התלוש, אני יודע מה. זה בכלל לא מעניין אותי, נגיד את האמת. לא מעניין אותי, זה לא... פשוט, לא מעניין אותי. אני יודע אם זה הביתה וזה... אז זה לא בעיה. יש לפעמים דברים שבהם באמת הדברים באים ברווח. אבל בשאר התחומים, אתה צריך להרגיש שהפסגה רחוקה. צריך להרגיש שאתה מטפס, צריך להרגיש שאתה עובד קשה. כמו אדם יכול לעשות ספורט. ספורט הוא עושה, כן? אז הוא עכשיו עושה הליכה, הוא עושה הליכה. אמרו לו, צריך לעשות הליכה. אבל הוא הולך איזי, איזי, בשקט גמור, ככה שום דבר. הדופה שלו לא עולה מעל, כן? הוא הולך כבר קילומטר, שום דבר משתנה. טיפת זהה אחת להופיע אצלו. זה לא הליכה? זה לא הליכה? אתה צריך ללכת ולהרגיש שאתה מתחיל קצת להשתנה, קצת לנשום בכבדות, קצת זהה יש לך, הגעת הביתה, אתה קצת מזיע, אחרי זה לא הליכה.
יש בשלב נעים להריצה.
מה?
יש בשלב
אז עכשיו צריך לעלות עוד. ברגע שאתה נהנה, אתה כבר צריך לעלות עוד. כן? תמיד להרגיש שאתה נמצא קרוב לקצה גבול היכולת. כן? אז פרישות זה דבר מאוד חשוב. בלעדיו אי אפשר כמעט להתקדם. כן? אי אפשר לבנות את היחס הנכון בין חומר ורוח בלי פרישות. כן? להתחיל לבנות את היחס הנכון. כן. זה לא בשמיים. פרישות, מה שנראה לנו פה כמו איזו מידה מאוד מיוחדת, בסדר כל זה חיי יום יום, אנחנו חווים את זה לא מעט. במקומות שאנחנו לא חווים את זה, כדאי שנדע שהגיע הזמן קצת יותר לטעום את טעמה של הפרישות. מה אתה אומר? כן, כן. לא, אם דייקים בדבריו שם בפנים, אז אפשר להבין את זה, כן? אפשר להבין את מה שאנחנו רואים, דייקים בדבריו היטב. מפשט דבריו זה לא כך מובן, אבל כשלומדים את זה לעומק, אז כן? אז אנחנו רואים שאפשר להבין את הדברים כמו שאנחנו רואים אותם. כמו שאמרנו אותם עכשיו. ברוך אתה, אדוני, נכון עולם שכל נברא. כן. 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 הרפואה הזמנית לנפש זה דווקא הפרישות, זה דווקא הפרישות כאשר הפרישות מופיעה בממדים גדולים. זה הרפואה. אבל גם כשאדם מגיע למידת החסידות, הוא עדיין פרוש. אבל במידה אחרת. יש דברים שלעולם הוא לא יתקרב אליהם, גם החסיד לא יתקרב אליהם לעולם. אפילו חסיד. למרות שהחסיד כבר, כן? למרות שהחסיד כבר, הוא נמצא במדרגת שלום מאוד מאוד גבוהה. עם כוחות הגוף שלו, וכוחות הנפש שלו, למרות מדרגות השלום האלו, עדיין הוא יצטרך, כן, מקטעים או תחומים שבהם הוא עדיין פרוש, כן, ביחס לענייני עולם זה. אבל במידה מאוד קטנה. מדרגות נמוכות יותר, הפרישות תופס מקום הרבה יותר נרחב. כן? מדרגות שעדיין לא הונח היסוד לשלום בין הגוף והרוח, והגוף עדיין הוא חזק, ועדיין צריך לשלוט בו ולחסן אותו, שם הפרישות היא הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, כבר היום, אם אנחנו רוצים להתקדם ברוחניות באמת, כן, כפי שאמרתי לך, אנחנו צריכים להיות יותר פרושים. זאת אומרת, זה שאנחנו עושים לעצמנו הנחות, זו בעיה. זאת אומרת, זו מחשבה שהיא קצת תמימה ונאיבית. כן? אנחנו מאמינים שהדברים יסתדרו. אבל למיתו של דבר, כבר אנחנו צריכים פרישות בכמה וכמה תחומים שאנחנו מרשים לעצמנו היום יד רחבה בהם. כבר צריכים פרישות. בענייני מאכל, כן? אדם צריך לדעת בדיוק. כן, איפה מצויים בענייני מאכל, הוא מרשה לעצמו יותר מדי להתענג על מאכלים, בין אם זה ריבוי מאכלים, בין אם זה טעמי מאכלים, שלא ישלה את עצמו שהוא משבח את השם בזה, וכל מיני דיבורים כאלה. כבר צריכים מעט פרישות, כבר צריכים לחסר בתוך הצלחת, לפחות פולקה אחד, יש לך אפשרות לקחת שלוש, קח שתיים. זה לא בטוח שהפולקה השלישי, למרות שזה מותר, אבל יכול להיות שזה לגביך, זה מיותר. כן? זה מיותר ואפילו מזיק. זאת אומרת, ברגע שאתה מאפשר לעצמך לאכול את השלושה פולקה האלו, אתה בעצם נמנע מלטפס למדרגה הבאה. כי אתה עושה ויתור ופשרה עם הגוף, שהגוף משתמש בזה כדי להיבנות, כדי לבנות את האינטרסים שלו. ואז הרוח לא יכולה להתפתח. היא נתקלת בהתנגדות, מצד הגוף. אתה מבין? אז אתה בא לבית המדרש, אתה לומד דברים רוחניים, אבל אתה מרגיש שזה לא תופס בלב. למה זה לא תופס בלב? זה לא נקלט. כן? זה כאילו הפתילה לא מצליחה לתפוס את האש. אתה מבין? זה כל הזמן לא מצליחה. למה? כי אתה לא פרוש. אתה לא מרגיל את הגוף, כן? לאיפוק, לריסון, לתחיית סיפוקים, כן? אז הרוחניות לא מצליחה להיקלט בגוף, הגוף דוחה אותה כל הזמן, דוחה אותה. וזה בגלל שהפרישות מאחרת לבוא. עכשיו, אני לא בא להגיד, כן, שלא אפשר לתת תוכנית מפורט לפרישות, כל אחד זה תלוי בו, בעניין שלו, בשלב שבו אני נמצא. נתתי דוגמה בענייני מאכל, אבל זה לא רק בענייני מאכל, זה בענייני דיבור. צריכים לדעת פרישות בדיבור, כן? אנחנו מדברים המון, 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 ולא תמיד מה שצריך. כן? בתחום הדיבור צריך פרישות יותר, צריך יותר לשקול. יש משפטים שמיותרים לחלוטין. הם בגדר של דברים בטלים, אין בהם שום טעם ולא ריח, הם לא מוסיפים דבר. אפשר לדבר על דברים שמזיקים, ויש בהם יותר מסרח רכילות ולשון הרע. כן? יותר פרישות בדיבור, אפשר לדבר על פרישות מחשבה, וזה דברים יותר פנימיים שיותר קשה. אני מדבר כרגע יותר על דברים שהם ניתנים יותר לשליטה, נקרא לזה ככה. כן? מדיבור והחוצה. מדיבור והחוצה, כן? אבל תסתכלו טוב. מי שרוצה לטפס עלה, הוא לא יכול לדלג על המשוכה, סתם ככה לדלג על המשוכה של הפרישות. הוא חייב להנהיג לעצמו תוכנית של פרישות. אין מה לעשות. גם בזוגות נשואים, הדבר אמור, כן? גם בזוגות נשואים, כן? יש הרבה תחומים של פרישות שצריך בתוך הזוגיות, אפילו, כן? אפילו בתוך הזוגיות. קיצור, זה סיפור שלם הדבר הזה. וזה לא דבר שאפשר להתעלם ממנו. הפרישות הוא תנאי בל יעבור כדי ללכת הלאה למדרגות הגבוהות יותר, כן? זה לצאת למרחב של הרוחניות, למרחב של הרוחניות והפיוס הפנימי, בין הרוח לגשם, צריכים לעבור דרך הפרישות. אין מה לעשות. כן. תראי. אדם שרוצה, אדם שיש לו, כן, אדם שיש לו מיליון שקל ביד, והוא רוצה לשים אותם במקום שאף אחד לא ידע, איך הוא יודע עד כמה להסתתר מבני אדם? איך הוא יודע עד כמה להסתיר מבני אדם? הוא מסתכל. רגע, רואים אותי? לא, לא רואים. עכשיו הוא שם את הכסף במקום. זאת אומרת, עד כמה הוא פורש מהחברה, מעין רואה, עד המידה שאפשר להסתיר את כספו בביטחון, נכון? טוב, עבר פה. יש לך שאיפה רוחנית, נכון? אתה צריך לפרוש במידה כזו שהשאיפה הרוחנית יכולה להתגלות בתוך החיים. מה השאיפה הרוחנית שלך? אתה רוצה לחיות חיי קדושה, נכון? אתה רוצה לחיות חיים, עבודת השם, אתה רוצה לעבוד את השם יתברך בתוך הגוף, בחיים. עכשיו אתה צריך לפרוש במידה כזו שתאפשר לך את המטרה הזו בעצמה. זאת אומרת, אני מוותר על פול כאחד. אם אני אוותר על שניים, אני אהיה חולה בגופי. ואז אני לא יכול לעבוד השם בתוך הגוף. אז אני פורש רק מאחד. זאת אומרת, כשאני פורש מאחד, אני מעמיד את הגוף. כן? על מה שהוא צריך באמת, באמת. ואם קשה לי, לא צריך להיבהל, אבל לא עצוב לי. קשה לי כן, אבל לא עצוב לי. קשה לי, אני יודע שהקושי זה נובע מזה, שעכשיו אני עסוק בדבר מאוד אידיאלי. אני רוצה לרסן את הגוף כדי שיוכל לקבל, כן, את מרות, את משמעת, הרוח. זאת אומרת, הפרישות, כן, היא נמדדת לפי איזה מידה היא מכינה את הגוף לקבלת המעלה העליונה. אבל לאדם צריך להיות מיליון שקל ביד, כדי שהוא ירצה להסתתר מבני אדם. אם אין לו מיליון שקל ביד, אז למה שנסתתר מבני אדם? אז נהיה חברתי, וכולם יראו אותי, ואין שום בעיה, וכל... תבין? אם אני רוצה לצנוע, למשל, אז ברור לי לחלוטין שאני גוזר על עצמי את הפרישות שלא לספר דבר מסוים על עצמי. אני משלם את המחיר הזה בשמחה, כי אידיאל הצניעות גוזר עלי את הפרישות, והפרישות מכינה את הכלי לצניעות, שהצניעות הופיעה בפועל, נכון? אין לי שום בעיה. זאת אומרת, השאלה היא, כן? השאלה היא, השאלה שאנחנו שואלים את השאלה, נו, איך אנחנו נהיה פרושים להיות עצמי? הדאגה שנובעת מן השאלה הזו, לא פעם היא נובעת מזה שאדם לא מחזיק בידו את מיליון השקל. נכון. שאדם מחזיק בידו את מיליון השקל, הוא מוכן להקריב הרבה כדי לזכות בזה. אנחנו יודעים, כל אחד יודע זה מעצמו. אנחנו פה, בחרנו בדרך מסוימת, אנחנו מוכנים להקריב בשביל הרבה מאוד. אנחנו לא שואלים את השאלה, כן? אפילו, הייתי אומר, זה אפילו מובן מאליו בשבילם, שאנחנו פה מבוקר ועד ערב. תחשבו על זה. רבים מאיתנו לא האמינו שאי פעם ישבו במקום כזה מבוקר ועד ערב. חלקנו היינו אפילו תלמידים גרועים בית הספר. היינו תלמידים שלא היו, לא היו מרוכזים. הסתכלתי על התעודה שלי לפני כמה ימים, הייתי בקיבוץ, אז אמא שלי אוהבת לשמור כל מיני מכתבים עתיקים וזה. פתח לי את המגירה שם, פתאום אני רואה שם איזה מכתבים וכל מיני מסמכים עתיקים משנות הרפפו. אני מסתכל בפנים, רואה תעודה שלי מכיתה י' בית ספר כדורי. מסתכל על התעודה. בלתי מספיק, בלתי מספיק, בלתי מספיק. מספיק, מספיק פלוס, מספיק, ולמטה בערה, אם לא ישפר ציוניו, יצטרך להישאר יוד נוספת. פתאום ראיתי את התעודה, אני זכרתי שהייתי פעמיים יוד בספר כדורי, אבל פתאום ראיתי את התעודה שהיא למעשה בישרה על ה... ממש הפלא, כמה שנים חלפו מאז, לא יומן, טאפ שאין להם את זה, לא יומן כי זה פחה. מהירו בעיניים לתלמידיהם אחרי כזה. ובעינינו תלמידיהם כאלה. לא בדיוק, הוא ברך חלקנו, אני יודע מה, לפחות אני. פתאום אתה, מה קרה? גם שאול בנביא, מה פתאום הוא נסע לי תלמיד? לא רק תלמיד, פתאום מורה, כן, עומד מול תלמידים. זה נורא מצחיק, כשסיפרתי שאני מורה, אז היו כאלה בקיבוץ, שהיו צחקו, פשוט צחקו. זה מורה, זה מורה. למד כיתה ת' חצי שנה בית ספר האזורי, באמצע שנה זרקו אותו לבית ספר עירון, בית ספר חקלאי. וכיתה י' דבר לכדור, נשאר שנתיים כיתה י', סיים את הלימודים כיתה י' א', אז מה כל זה? זה מסלול הלימודים שלנו. אין לנו דברים אחרים בראש, נראה. ופתאום אתה יושב, אתה מלמד וזה. מה קרה? זה סיפור אחר. או, זה סיפור אחר. פשוט גיליתי שיש לי אינטרס בדבר הזה. אינטרס פנימי עמוק. אז פתאום חוזרות היכולות. אני מוכן להקריב בשביל זה. אני מוכן לקפות על המשטר, במשמעת כזו, כדי שאני אוכל לזכור את מה שאני מאמין בו.
תגיד שאני הקרבתי יציאות ביום שישי בלילה, באיזה פעם, ותקרא לזה הקרבה. אז אני לא יודע, קשה להגיד לך איזה בתור הקרבה, זה...
הייתה תקופה שזה, הייתה תקופה שזה הייתה הקרבה? מה, לא הייתה תקופה שזה הייתה הקרבה? כן? אפילו במהלך התשובה. אחרי שאתה מבין זה משהו אחר. אחרי שאתה מבין זה, לפאב אתה לא תלך, אבל בוא נראה אותך לא הולך אליו במחשבה. בוא נראה אותך לא הולך לפאב בדמיון. זה כבר סיפור יותר פשוט. צריך להבין שהפאב הזה בחיינו הוא לא רק. הוא לא מופיע רק בממד החיצוני שלו, הפאב הפיזי. אז בפאב הפיזי אתה לא מצוי, אבל יכול שאתה מצוי שם מבחינת מחשבה, דמיון, ורשמים אחרים. בוא נראה אותך פורש מן הפאב הזה במישורים האלו. יכול להיות שבפאבים שהיינו בגילאי 18 ו-17 ו-14 אנחנו מבקרים עד היום שמה. עד היום אנחנו מבקרים שמה. יכול להיות שעד היום, גם 20 שנה אחרי, 30 שנה אחרי, אנחנו עדיין מבקרים שמה במחשבה, בדמיון, בהרגש. מי אמר שלא? אז עוד לא נגמר כל הסיפור הזה. ההחלטה הזו לחזור בתשובה היא החלטה שצריכה כל מה לקבל גיבוי והסכמה חדשה. כן? כדי שתוכל לשלול את ההפך ממנה. כן? את ההופכיות שלה. בעוד רמה של פרישות. בעוד רמה של פרישות. זה לא דבר פשוט. כן? כפי שזה נראה. כן. בסדר, בכל אופן, פה אנחנו באמת נעצור. רק נאמר עוד פעם במשפט הזה. איך תיתר מחשבתנו אם לא נשתדל לנקותה מן המומין שמטיל בה הטבע הגופני. טוב, נעצור כאן.